מקור ראשון, הסקטים. שלום וברוכים הבאים לנאמנים למקור, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אביגיל זית, ואיתי באולפן היום עודיה קריש חזוני, יותן זמרי ונועם אמיר.
שלום.
אני צריכה להגיד את נועם ראשון, כי הוא אורח הכבוד.
בוא נכנס את הגיטרה, לא? תמיד זה כזה פאפאו.
טוב, אז אנחנו ככה רגע לפני הרמדאן, נתניהו כבר הודיע שיהיה חופש פולחן בהר הבית, כמובן.
למוסלמים.
למוסלמים, זה אין שאלה.
איך הוא לא מתפקע מצחוק? אני חייב לשאול, זאת אומרת, כאילו, שבעניין נתניהו, זה תמיד יש את הנאום הזה, נכון, עוד?
כן, כן.
או חגי תשרי או חגי אביב, והוא נואם, הוא אומר, מדינת ישראל תמשיך לאפשר חופש פולחן לכל הדתות בהר הבית. איך הוא לא מתפוצץ?
מדהים, מדהים. אני חושב שהדבר הכי עצוב בסיפור פה, זה שהוא יודע שזו טעות, ועדיין בוחר בה. בעיניי לפחות, זאת
אומרת. לא, אנחנו לא דיברנו על זה, נועם, תסלח לי, כאילו, אנחנו קצת בעניין של היהודים.
זהו, אנחנו צד.
אני שם. אני העליתי השבוע, הטעות הייתה בכלל בגישה לשיח הזה על סביב הקלות לרמדאן. העובדה בכלל שמישהו העלה על דעתו שבתקופת מלחמה צריך לדבר על הנושא הזה ולאפשר אותו.
מה היית עושה?
לא מאפשר.
כלום, לאף אחד.
הייתי נותן הגבלות הכי מחמירות שניתן. חד משמעית.
אני מרגיש שקצת התפסס מה שניסיתי להעביר.
חד משמעית.
כי אני חושב שהבעיה היא לא זה שאין הגבלות לערבים, זה שיש המון הגבלות ליהודים.
זה הסיפור.
שהם לא כפופים, לא כפופות למלחמה, אגב.
ממש.
אני מוכן להשוות את התנאים, אבל תחליטו לאיזה כיף.
אני כתבתי השבוע תורדיה במקור ראשון, ממש יום לאחר שהתקבלה ההחלטה, והתפוצצתי מזעם שם, באמת, העובדה שבכלל מרשים לפתוח את הודעת לשכת ראש הממשלה במילה חופש פולחן, לכל הדתות, פשוט הרתיח אותי, זה הרתיח אותי, כי אני יודע שהוא לא הסכים לזה, אני יודע שהוא לא הסכים לזה, פשוט אנסו אותו, לא הייתה לו ברירה לקבל החלטה אחרת מאשר את ההחלטה הזו.
זאת אומרת?
כשאתה יושב מול ראש הבק וראש המטה הכללי, בגיבויים ברורים של שר ביטחון ושל כמעט כל חברי הממשלה והקבינט, כשיש לך מצד אחד מיעוט ברור מצד המשטרה, לא תגיד שר בנגביר, עזוב רגע אחד את הפוליטיקה בצד. המשטרה באה ואומרת בצורה ברורה, הרי בסוף האחריות על כל מה שקורה בהר הבית זה של המשטרה, זה לא שבק ולא צהל, זה אזורים אחרים לגמרי. כשאתה בא ואומר, אני לא יודע לנהל אירוע בסוג הזה, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה שאתה בכלל מסכים לקבל את העמדה שלהם ולא את העמדה של המשטרה. עכשיו, זה לא שלא הונחה על השולחן עמדה אחרת. שיהיה לעניות דעתי טובה יותר.
אז למה אתה אומר שלא הייתה ברירה?
כי אני חושב שהוא סונדל. הוא סונדל, הוא לא יכול היה לבחור משהו אחר.
בסוף הוא ראש ממשלה, הוא סונדל.
נכון, אני מסכים, נכון. פה היה צריך להביא את כושר המנהיגות שלו, ולצערי הרב, הוא לא הביא אותה. ובסוף, בסוף, בסוף, שאתה מסתכל על הדבר הזה, הרי מה קרה כאן? כל הסיפור הזה מתחיל לפני 3 שבועות, באופן מאוד תמוע, 6:00 PM, כל אולפני הטלוויזיה פותחים עם אותה כותרת. עזרות מערכת הביטחון לקראת הרמדאן, מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? אנחנו 4 חודשים מפרקים, 4 חודשים.
גם הדלפות, זה השר לביטחון פנים.
זה לא הדלפות, זה קמפיין.
על כמה הוא הולך לשנות את המציאות, לא עזרו פה.
גם הוא, בסדר, גם עליו אני אדבר. הסיפור כאן הוא שאנחנו 4 חודשים...
אני רק אזרוק הערות ברקע, תמשיכו.
4 חודשים אנחנו מפרקים לפלסטינים את הצורה. מאות הרוגים, אלפי עצורים. לא היה דבר כזה שנים אחורה. באמת, נכנסת מערכת הביטחון בכל הכוח לתוך יהודה ושומרון, מסכלת טרור, הורגת מחבלים, עוצרת אותם בלי הגבלה.
תרשה לי.
במספרים שאתה לא דומה, פתאום חיל האוויר...
במספרים מביכים,
פתאום...
במספרים מביכים שאחרי הלוויה של כל מחבל צועדים אחריו מאה עם...
פתאום חיל האוויר...
לא, תמיד אפשר עוד, תמיד
אפשר עוד.
לא, זה לא...
זה עדיין לא דומה למה שקרה.
פתאום חיל האוויר יודע לתקוף ביהודה ושומרון, לא פעם, לא פעמיים, 70 פעם. מטוס קרב מוריד מסגד, חבר'ה, בואו. מי שהיה מאיר את הדבר הזה לפני 50 שנה בכל רם, היו אומרים לו, תגיד אתה משוגע.
אני לא יכול לשמוע את זה, נועם.
אבל זה המצב.
אני לא יכול לשמוע, אני לא יכול לשמוע את
ההתפעות. ואז פתאום באים ואומרים לי, אם אתם לא תפתחו להם את הר הבית, אז הם ייצאו פה לרחובות, ועל 300 הרוגים ו-2,000 עצורים, לא יצאו לרחובות. זה כן?
זה אותו דבר.
אתה יודע מה מתחיל? מה קורה שנייה אחרי?
זה אותו דבר.
אתה יודע מה קורה שנייה אחרי שהטלוויזיות יוצאות בקמפיין התבהלה שלהם על הרמדאן? מתחיל גל טרור. מתחילים פיגועים. והנה יש לך נרצחים, מאיפה הם באו? על 300 מחבלים הרוגים הם לא יצאו לעשות פיגועים.
נועם, את אותה התפארות שיותם כאן מתקשה להקל, אנחנו רואים גם בצפון.
הצפון יש לה אסטרטגיה משל.
בצפון...
לא, רגע, רגע, אבל סיימנו...
בצפון מפגיד...
סיימנו את האירוע של...
אתה רוצה לתת עוד מידע על הרמדאן.
קודם כל רוצה לריב עם הודעה פה.
יאללה, תריב איתי.
כי את הנרטיב של...
תריב איתי.
בן גביר היה צריך לעשות את זה בחדרים סגורים, ולא להדליף, זה מאוד מאוד מצחיק אותי. באמת, איך הם הצליחו... ראיתי את הכותרת בידיעות
אחרונות. אבל לפני שבועיים...
רגע, ראיתי את הכותרת בידיעות אחרונות השבוע. הייתה כותרת מדהימה, גורם ביטחוני נקודותיים. סוף סוף לא לבן גביר. קודם כל, הגורם הביטחוני, אני בכלל אומר, גורם ביטחוני שמתראיין בלי השם שלו, הוא, אני רק מקווה שהוא שומע אותנו.
זה שאדם כה פחדן,
שהוא שומע אותנו.
אמון על הביטחון,
זה בעיה. הוא יודע שהוא אפס. אני מאוד מקווה שהוא יודע שהוא אפס, גם גורם פוליטי בכיר, כלשהו, לא משנה מי זה. אם הוא שומע את זה, תדע שאתה אפס, זה רק אתה פחדן, אתה איש פחדן, אבל באמת, אני באמת גר במדינה שבאמת היא כבר שנים מתנהלת כמו בן גביר, היא באמת, היא ממש, דוקטרינת בן גביר היא מה ששולט במדינה, זה האירוע, וסוף סוף, היא לא מתנהלת כמו בן גביר, באמת, העולם הפוך ראיתי, כל מה שקורה פה עם התדרוכים האלה, גם נועם, עם ה... אני לא יכול לשמוע כבר, 400 מחבלים חוסלו ביהודה ושומרון, מה זה הבדיחה הזאת? מה זה השטות המוחלטת הזאת? אם לא נהרגים 400 ביום ביהודה ושומרון מחבלים, לא נעשה כלום. זה שזה יותר מהאפס שחוסלו פה לפני השבעה באוקטובר, סבבה. כל הלוויה, שולחים לי את הסרטונים נועם, של ערימות של אנשים הולכים עם קלצ'ניקובים אחרי הגופה. צהל רואה אותם. רואים אותם כולם, ראש הממשלה רואה אותם, לא מחסלים אותם. אז אל תרגשו אותי עם ה-400 מחבלים האלה.
אני לא מרגש אותך.
וזה שחיל האוויר למד איך לתקוף, די, זה בדיחה.
אני לא מתיימר להגיד שהכל מושלם.
לא, הכל
מביך. אבל עם כל הכבוד, אני חושב שאם מערכת הביטחון, שהייתה נגד בצורה מוחלטת, אוקיי? להשתמש בחיל האוויר בתוך יהודה ושומרון, תוקפת 70 פעם, אז אתה יודע מה, יש פה התחלה של משהו. אז אני עדיין לא יוצא...
אם בן אדם עם סרטן...
לא יוצא עדיין עם בשורות גדולות, אבל אני חושב שהתחיל פה משהו.
אם בן אדם עם סרטן... אם בן אדם עם סרטן...
לא הכל מושלם,
אם בן אדם עם סרטן סירב לקחת תרופות 20 שנה, אוקיי? ופתאום התחיל לקחת אקמול, והוא מתלהב מזה פתאום, שחזרתי לתרופות, אז עדיין אני לא אגיד, וואו, איזה מדהים, הוא סוף סוף לוקח אקמול.
אבל אני לא יכול לבטל את העובדה שהשתנה פה משהו, ושאני חושב שהשינוי הזה הוא שינוי טוב, ואני מקווה שהוא יגדל יותר.
אוקיי, אבל...
זה לא אומר שהכל מושלם, אף אחד לא חייב, לא נתתי פה ציון 100.
כן, אבל זה הנרטיב כזה של, וואי, תראו איך הם השתנו.
לא, לא, זה לא זה, זה לא הכיוון.
יש מחסומים ביותר
שם. גם על זה, אנחנו כל כך...
למה אין? למה אין?
החלטות שלהם.
מה זה החלטות? למה אין?
הם לא רוצים.
למה הם לא רוצים?
אחד, אין להם כוח אדם. שתיים, אני חושב שהם חושבים שזה לא מספיק נכון וטוב. שוב, שלוש, אני לא חושב שכל דבר שהם עושים זה נכון וצודק.
מה זה, היום אתה נוסע ביוש, בכניסה לכל יישוב יש כוח צבאי, יש מחסומים.
שהולכו מצטמצם ככל שעוברים הימים.
המגמה של המערכת היא, לאורך 10 השנים האחרונות, היא לשים יותר טכנולוגיה, פחות אנשים. זאת מערכת,
וראינו כמה היא טובה.
זאת טעות איומה, זאת טעות איומה.
אני דווקא חושבת שהצבא פועל מאוד מרשים, רק אני חושבת המילים שבהם הוא מדבר, השפה שלו היא עדיין מבועטת, וראינו את זה שבוע שעבר, בפיגוע נכון. שבו נרצחו שני אנשים נכון. באלי, שבו עדיין, זאת אומרת, במערכת הביטחון, כולם מתכוננים לתרחיש של היפוך קנים, שראינו קצה שלו ביום באלי, אבל אסור להגיד את זה, כאילו אסור לומר, אסור למה? לומר, הרשות הפלסטינית היא מסוכנת, כי תשמע, אתה שומע את
זה. אני כל ערב חוזר על זה ואומר, שמי שתולה תקוות באיזושהי רשות פלסטינית, לא מבין בכלל את הסיפור.
יפה, מפקדי אתה כן, חוששים להגיד את זה.
לא, אני לא חושב שהם חוששים להגיד את זה, אני יכול להגיד לך בוודאות, שהמטה הכללי מתנגד באופן נחרץ, לאבו מאזן ביום שאחרי, למשל ברצועת.
לא, זה ברור, אבל מישהו מהם אמר פעם, הרשות הפלסטינית
לא
היא מעודדת טרור.
אני לא שמעתי אותם אומרים את זה בכל רם, אבל אני, יש את סיכות הסגורות, זה נאמר שם.
בואו נעלה צפונה.
תרועה מאוד ברורה.
נועם, בואו נעלה צפונה.
כן.
אמרת שבצפון יש אסטרטגיה אחרת, אבל אנחנו רואים פחות או יותר את אותו הדבר, יורים עלינו.
זאת אסטרטגיה.
יורים עלינו, אנחנו בשקט,
אנחנו עונים, הם יורים, אנחנו יורים.
על כל עמדה קטנטנה שצהל מוריד, מוציאים הודעה שתקף, סגרנו מעגל.
נכון. בוא נשים רגע את הדברים בפרופורציות, כי זה נשמע לפעמים בטלוויזיה משהו גרנדיוזי. בסוף צריך להסתכל רגע אחד עובדתית על הנתונים, אוקיי? מאז שהתחילה המלחמה, שזה אותו 5 חודשים, צהל תקף בלבנון בערך 1,200 מטרות. פלוס מינוס. אוקיי? זה בדעתי מינוס, אבל נתתי לו קרדיט. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, 1,000 מטרות בחמישה חודשים, זאת יכולת של יום וחצי עבודה של חיל האוויר, בעוצמה גבוהה.
אוקיי.
כלומר, אם מחר מתחילה מלחמה בכל העוצמה שלה, חיל האוויר יודע ביומיים הראשונים לתקוף 1,200 מטרות. ביומיים. לא בחמישה חודשים. אז רגע אחד לפני שאנחנו באמת צהל תוקף בעוצמה, צהל תוקף. הוא יכול לתקוף יותר, אבל כרגע זה משהו תוקף. זאת אומרת, בגלל זה אני אומר, זאת אסטרטגיה. אסטרטגיה היא מבוססת על החלטה מדינית וצבאית, לא להיכנס עכשיו למלחמה בצפון, למרות שהאזור נמצא באיזשהו סוג של מלחמה. מתישהו זה יצטרכו לקבל החלטה, או שהולכים לאן שהוא בהסדר, או שהולכים למלחמה עצימה, כי אפשר להשאיר את האנשים מחוץ לבית יותר מדי.
המאפיין העיקרי של המלחמה שם כרגע הוא שהצפון ריק.
לא רק, אז אנחנו טועים גם לדעתי בגישה שבה אנחנו אומרים 70,000, 80,000 עקורים. זה לא רק זה. חבר'ה, זה כל התעשיות שם.
אין, את לא יכולה...
אין, מתו.
אפילו אלה שלא פונו.
צריך להבין, אני עד גיל 42 גדלתי בצפון, אוקיי, בפריפריה, צפת ומעלה.
בן 35, לא?
אני בן 50. אוקיי, וצריך להבין, מפעל בשלומי, שנבנה, מפעל ביטחוני, שנבנה בשביל ששלומי תוכל להתקיים, כי אם אין פרנסה שם, איך אתה מתקיים שם? מפעל כזה שמביאים אותו למעלות או לטפן, שלוקח 3,000 אזרחים שעובדים רק באזור הזה, זה הסיבה שהם חיים שם, אין להם יכולת לחיות שם בלי זה. עכשיו, הדברים האלה גמורים, זה לשקם את זה? אני לא יודע בכלל אם אפשר.
לא, אל תהיה, בוא, נועם, די עם
האפשר.
אי כבר אם אי אפשר לשקם את זה.
אי אפשר, כי פסי הייצור עברו לחול, והם לא כל כך מהר יחזרו לשלומי.
אפשר לשקם את זה, אל תקברו פה את האזור. המצב בבעיה, יש מפונים, התעשייה נפגעת, אני לא יכול לשמוע, אבל את הנבואות הזה, מדינת ישראל, היא יוצאת ממצבים קשים, היא יודעת לצאת ממצבים קשים, לא צריך לייאש את הציבור, ולייאש את המדינה, ולייאש את העולם. זה לא,
כמו שהדרום לא יהפוך להיות אנדרטה, גם בצפון, יחזרו החיים.
אחד לא אמר שהם יהפכו לאנדרטה, אבל זה ייקח זמן, ויש דברים שלא יוכלו לשקם אותם.
אבל בוא, תן הערכה, מתי לדעתך הולך להיות שם מלחמה פול סקייל?
הם מאוד קרובים לשם. אני לא חושב שיש יותר מה למתוח יותר, זהו, נגמר.
מאוד קרובים, אבל כבר בדרום,
אני לא יודע.
אנחנו שומעים גם את ההתבטאויות מול אוכשטיין באמת.
אולי בזכות זה שהאמריקאים רוצים שנקבל את האירוע בדרום.
כל הסיפור בצפון הוא מוצע, זה או שהולכים להסדר, או שהולכים למלחמה, אין יותר מדי אופציות, שיש שייקח.
מדינת ישראל, מתוקף היותה מדינת ישראל, בדרך כלל, אם אתה חושב שהולך להיות מלחמה, מתכוננים למלחמה, נערכים למלחמה, מאמנים למלחמה, לא תהיה
מלחמה. זה מה שאמרתי, או שיהיו להסדר, או שהולכו למלחמה.
באמת אני אומר, אני לא...
אין פה עוד אופציה.
אין לי ידע צבאי, אני לא מקבל את התדרוכים, אני לא באירוע הזה, אני יודע איך דברים עובדים פה. ובוא נאמר את זה ככה, אויבינו לא נוטים לפתוח במלחמות כשאנחנו מוכנים, ואנחנו לא נוטים לפתוח במלחמות בכלל.
נכון.
כאירוע, כאידיאולוגיה.
אז אתה אומר הסדר.
לא, ולכן אתה אומר, אנחנו מאוד קרובים לשם.
אמרתי שאנחנו מאוד קרובים או למלחמה או להסדר, אתה לא מקשיב.
אז אני שמעתי שאמרת, היא שאלה אותך, מתי תהיה מלחמה פול סקייל, ואתה אמרת, אנחנו מאוד קרובים שם.
אנחנו מאוד קרובים להחלטה, או מלחמה או הסדר. עכשיו השאלה שנשאלת, מה החליטו?
בסדר, ובגלל זה אני אומר, כל הערכות וכל השיחות שאנחנו, כשתיפתח המלחמה, תדעי. מכירה את זה
שאלו
את הרב קניבסקי מתי יגיע משיח? כשהוא יגיע תדע. אז זה ה...
גלן טובר לקוואדום.
ובינתיים באותה הרוח האמריקאים רוצים שנתקפל בדרום.
איפה לנו?
כן.
סך הכל זה הרגיש כאילו הם התעוררו בשישי באוקטובר. למה לתקוף? בואו נעשה הפסקה, אין חטופים, תעשו הפסקת אש.
בואו נצניח סיוע מהאוויר מהים וביבשה, ואז יש פה סיוע סוכריות סקיטלס, שאני מודה שזה האירוע ששבר אותי
השבוע.
כן, כאילו אתה...
יש טבסקו.
יש רעב בעזה, זה מה שיש לכם להציע להם סוכריות סקיטלס, כאילו, אבל...
מה, הם הצליחו להם סקיטלס?
סקיטלס, טבסקו ונודל סימוף.
אתה לא ראית את זה.
אני אמרתי...
רגע, נפתח פה נושא, עזבו כל הפרשנויות של נועם וזה, בוא נדבר על ה...
אתה לא ראית את הסרטוני אנבוקסינג מעזה, הגובת והרעבה? לא ראית את זה?
לא.
הם זורקים את החבילות של האמריקאים,
צוחקים להם בפרצוף. בעזה, שכידוע לכולנו, היא גובעת, ואין בה חשמל, ואין בה אינטרנט, ואין בה, ואנשים בה הולכים ומייללים. יש אנשים שעושים סרטוני אנבוקסינג,
למנות
מגניבים,
קרב?
כן. למנות קרב שמוצנחות מהשמיים מאת האמריקאים, יאו. ומראים שיש שלל מנות.
יש סקיטלס?
גם, יש סקיטלס. אני אכל לך את הסרטון.
את אומרת את זה כמשהו רע?
אני אומרת...
הדבר הכי טוב שנחת על עזה כבר... אני בשביל סקיטלס? אני בשביל סקיטלס...
אתה עובר לעזה.
אז אני השבוע...
סיוע. שבוע התראיינתי... שוחק קילומטר.
התראיינתי אצל פתחי וזמרי. סיפרתי שיש שם מנות חמות של נודלס ואור.
נכון.
ומה הרעיון לזרוק דבר כזה שצריך להכניס לו מים חמים כדי שאפשר יהיה לבשל את זה?
ואז פתחי תיקן, כבן אדם שמכיר אוכל, שהדברים מתרככים גם בפושר.
קיבלתי מייל, שים לב, קיבלתי מייל משגרירות ארצות הברית.
שמה?
שאני טועה. מדובר במנות שכשאתה מקבץ אותן, הם מפשטות איזשהו חומר והוא מתחמם.
זה כמו הקוביית קרב הזאת שהייתה להם, קוביית אש הזאת.
קיבלתי מייל, אז שלחתי להם מייל בחזרה. כדאי שתוסיפו הוראות בערבית, כי הם לא יודעים את זה.
אפשר להשיג לי תום אחת?
אני אכלתי כזה.
באמת?
כן.
איך? תן לי נבגיל בו.
זה כמו קוסקוס של מנה חמה.
הכי טעים בעולם?
מלא תבלינים, מלא חזק.
קודם גלוטמט, אתה אומר חזק.
כן, אתה צריך לצרף לזה כדורים טאמס.
מה היה הרוג אותם קודם?
הטאמס. אבל זה, אתה כאילו מצחיק אותי, שאני כאילו חשבתי שאף אחד לא מאזין להם. פתאום אני מקבל מייל משגרירות ארצות הברית, שמתקנים אותי שאת המנות חמות עושים כזה הפעולה בידיים.
איך אתה דפק לירידה לפנים, אתה יודע?
וואי, וואי.
למי לא מאזינים, נועם? לבני גנץ. כי מאז שבני גנץ נסע לארצות הברית, לא, כי מאז שבני גנץ, לא, זה אותו נושא, מאז שבני גנץ נסע לארצות הברית, אני רואה שהרטוריקה של האמריקאים רק נהיית לרעתנו יותר ויותר. עכשיו, אני סיפרו לי שהוא נסע,
להסביר את העמדה הישראלית.
ברור, אז אולי הוא לא הסביר טוב, ואת יודעת מה קורה שם.
תה, כנראה, זה מה שאנשים שלו אומרים, שהוא הופתע מכמה שהם, שגם אתה אומר זה, אולי הוא גם לא מקשיב. כן, זה הדיבור. הדיבור שבאמת הם דיברו הרבה על הסיוע המוניטרי, והופתע מכמה שהם לא מכירים את העמדה הישראלית, שזה כמובן אנחנו יודעים הם אשמתו של מי?
ביבי.
בבקשה. אבל, ושבאמת הוא לא ידע עד כמה המצב קשה.
הוא הציל את המצב בעצם, זאת אומרת, הוא גילה פער ידע מטורף שהיה לאמריקאי, נניח לבלינקין, שהיה פה יותר ממני בארץ בתקופה האחרונה.
בוודאי נפגש יותר עם ביבי, כן.
והוא בא לתקן את זה?
והוא בא, כן, לאחות, ליצור גשר.
הוא איכה? הוא חו?
כמו שאתה רואה, מצבנו כרגע האחוי, מצבנו האחוי אומר, שבעצם אנחנו שומעים ממש ככה, היום, יום רביעי, איזושהי רטוריקה חדשה מבלינקן, שהתחל לשמוע אותה בנאום של סגנית הנשיא, שבאמת מתחילים לדבר על זה שחייבים הפסקת אש לשישה שבועות, שבמסגרתה...
אנחנו חייבים את החטופים שלנו, את זה לא חייבים.
שבמסגרתה ישוחררו החטופים, זאת אומרת, אנחנו כבר לא באירוע שבו תמורת זה שהם מחזירים לנו את האנשים, את האזרחים שהם גנבו באישון ליל מביתם, לא אישון לילה, בוקר, לא משנה, שבאו מחבלים וגנבו מהמיטות שלהם, ותמורת זה אנחנו נותנים להם גם איזושהי הפוגה בלחימה, כדי שהם יוכלו לאסוף אותם ולהחזיר אותם, אז עכשיו בעצם חייבים הפסקת אש כדי שהם יחזירו אותם, זה באמת...
להפוגה או להפסקת אש מוחלטת?
קודם הפוגה ואז.
הם מדברים על הפסקת אש של שישה שבועות.
ואז?
צריך הפסקת שיש שבמסגרתה יוחזרו החטופים.
אבל אם הוא לא יסכים להחזיר את החטופים.
ואז אתה יודע, ואז זה סוגיית היום שאחרי, כבר משהו.
רגע, שנייה, ונגיד, אוקיי, ומגיד והם קופים את זה דרך מועצת הביטחון, תהיה הפסקת של שישה שבועות, במסגרתה יוחזרו החטופים.
בעזרת השם, אתה יודע.
אז סינואר לא מוכן לזה, אז מה?
זה לבלינקן פתרונים. אנחנו פה באמת באיזושהי סיטואציה הזויה, גם כל העניין הזה של ה... של הצנחת סיוע, הצנחת סיוע, הצנחת סיוע. הרי אפשר
בסוף, בסוף,
לסיים
בסוף
את המלחמה הזאת
מחר,
היום, נכון?
נכון.
אם עכשיו, אם החטופים כולם עכשיו מגיעים לגבול, וסינואר יוצא ואומר, אני יותר לא שולט ברפיה, בעזה, לא יודע, תנו לי מילת מדיני או תעשו משהו, המלחמה נגמרת, זהו, המלחמה נגמרת, הכוחות יוצאים, לא צריך סיוע הומניטרי ולא צריך שום דבר. אפשר גם את זה לקדם. אז מה, יש פה...
תראי, בגדול, מה שאני מבין ממך זה שהם הולכים לכפות את העסקה על שני הצדדים, למרות שישראל אחד הסכים עליה, הצד השני לא הסכים.
הם לא יכולים לכפות על חמאס שום דבר. חמאס בניגוד אלינו לא סופר אותה.
נכון, אז אם חמאס לא מחזיר את החטופים, אז מה עשינו בזה? אז הוא עוצר את המלחמה.
אנחנו לא יודעים שזה מה שקורה, שהם קופים.
אנחנו לא יודעים שזה מה שקורה, אנחנו יודעים שכבר... כבר כמה ימים לפחות, יש איזה תרחיש אימה בקרב גורמים ישראלים, שאומרים שבו קופים עלינו איזושהי הפסקה של הלחימה, בלי שמחזירים את החטופים, וזה תרחיש גרוע מאוד.
עוד היה, זה מגיע באותו שבוע, ממש לא הרבה זמן, אחרי דוח האום על הפרת זכויות האדם, בשביעי באוקטובר. כן.
אז בעצם
כאילו הייתה... הם לא שומעים אחד את השני, שם, ב...
כן, זה, זה לא בדיוק כאילו מבחינתם אותו דבר, כי הם אומרים, בעצם מה שהייתה פה, אני יכולה לנעום על זה עכשיו שעה, אז תגדילי מתי לעצור, הייתה פה אבל פרמילה פאטן, שהיא באמת תת המזכה לענייני אלימות מינית באזורי אימות. הייתה פה כמה שבועות, נפגשה עם הרבה אנשים, ראתה הרבה תמונות, שם הרבה עדויות, הוציאה דוח השבוע, שדוח שאומר בוודאות די גבוהה, הייתה אלימות מינית בשבעה באוקטובר, וגם כלפי החטופים, כולל השפלה, כולל באמת מילים מאוד לא קל לקריאה, כולל כנראה החטופים שנמצאים שם עכשיו, עוברים את האלימות המשפילה והנוראית הזאת, שהיא גם בגדר פשע מלחמה. מבחינתנו, הדוח הזה כמובן לא היה מאוד מושלם, א', כי היא מאוד ככה נזהרה, אמנם כתבה חמאס, אבל מאוד נזהרה, כי אולי ג'יהאד איסלאמי עשה, אולי זה, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, וגם יש שם איזשהו ניסיון לעשות ככה איזה מקבילה.
כן, חיילים אנסו פלסטיניות.
כן, אפילו, זה לא אפילו אנסו, אלא השפלות מיניות, כן, באמצעות כאילו במעצרים שהפשיטו.
אני רק מזכיר שיש מחקר אקדמי באוניברסיטת תל אביב, שמוכיח את זה שחיילי צהל לא אנסים פלסטיניות, כי הם גזענים. זאת אומרת, אפשר להיות רגועים בתחום הזה.
כן, נכון, אבל אם אנחנו רוצים לדייק לזה, היא לא אומרת שאנסו, היא אומרת שהשפלות מיניות בהפשטה ממושכת במעצרים, ואיומים, איומים באונס.
אין לי ממש צורך לדייק מול האום.
כן, לא משנה, באמת לא משנה. לא, באמת לא משנה.
אגב, הארגון האנטישמי הגדול בעולם, יש לציין תמיד את הדיסקריפטור שלו, האום, זה באמת בדיחה אחת גדולה. אני השבוע ראיינתי את גלעד ארדן ואמרתי לו שעם כל הכבוד בסוף, למה אנחנו צריכים את האום?
שאלה מצוינת.
אנחנו צריכים את האום כדי שכאילו אמריקאים, בסוף מה, באום מה שחשוב זה אמריקאים. זה העניין שהם נותנים את הווטואים על ההחלטות החשובות.
במועצת הביטחון.
האם הנוכחות שלנו באום היא נחוצה עכשיו לשיטתך? האם יש משהו חיובי שאנחנו משיגים מהנוכחות, ואם אנחנו לא נותנים לגיטימציה לגוף שנשלט בסוף על ידי סומליה ואיראן ורוסיה וסין?
אני חושבת שבשלט הלגיטימציה, וזה מגיע מהאום ועד האירוויזיון אם אתה רוצה,
כן.
אנחנו לא יכולים לקפל את נוכחותנו, אנחנו מרצוננו החופשי. אנחנו שם, אנחנו נמצאים, אנחנו פה. כי אחרת באמת הקיפול שלנו מתחום הספורט והאירוויזיון והאום וכל תחום שתרצה, הוא יהיה מאוד מהיר. ואנחנו, זה לא מקום שאנחנו רוצים להיות בו. כאילו מנודים ועם ככה בפינה. ולכן אני חושבת שאנחנו בהחלט צריכים להיות שם. הצעד הזה של השר קץ השבוע באמת שיחזיר את ארדן.
להתייעצויות.
כן, זה המונח הדיפלומטי.
איך נאמר בהתייעצויות.
בהתייעצויות. זה המונח הדיפלומטי, אבל כן, הוא עכשיו פה, הוא כנראה די מהר יחזור לשם. כן, אכן, את יודעת מה, אני חושבת שיש, יונה לייבזון כתבה איזה ציוץ בטוויטר, שבאמת אפשר להרחיב אותו מעבר לזה, כי היא אמרה, מי שרוצה קצת להבין באיזה אווירה פועלים פה, שיצפה במסיבת העיתונאים שהייתה, כשפאטן בעצם הציגה את הדוח הזה, ואיזה שאלות עיתונאים שם שאלו אותה, ברמת, את לא חושבת שככה את מחזקת הנרטיב הישראלי, את לא חושבת שנותנת, האם באמת דיברת את בעצמך, עם איך את יכולה לדעת, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, בעצם, כאילו, יש את התדרוך הכמעט יומי של מחלקת מדינה אמריקאית, וגם שמה, אתה קוראת את המליל, צופה בזה כל יום, וכל יום, שאלה אחרי שאלה, אחרי שאלה, אחרי שאלה ששואלים, את דובר מחלקת המדינה האמריקאית, זה. למה אתם לא נוזפים בישראל? למה אתם לא חוקרים את ישראל? למה אתם לא עוצרים את ישראל? למה אתם לא אומרים לישראל? מה אתם עושים בנוגע לישראל? האם אתם מפעילים שיניים על ישראל? זאת אומרת, זה האקלים שבו הפוליטיקה האמריקאית מתקיימת כרגע.
לא כל הפוליטיקה האמריקאית, יש מישהו שניצח ביום שלישי, ואנחנו אוהבים אותו, נועם, אל תסתכל עליי ככה, אנחנו מדברים על דונלד.
מה, זה טוב כאילו?
באמת, הנה הוא יתחיל עכשיו. הוא לא צפוי, אני לא יודע אם אני רוצה אותו. אתה לא רוצה במובהק את דונלד טראמפ?
את האמת בגדול?
כן, לא אכפת לי.
אני אגיד לך מה, מה אני חושב שיקרה?
כן.
אני חושב שביידן לא ירוץ בסוף עד הסוף.
כן, כולם אומרים את זה.
שהצניחו לשם את מישל אובמה.
כולם אומרים את זה.
יקרה לדונלד טראמפ.
איך אמר, טוב, אני לא יודע, זה נשמע קונספירטיבי.
העולם יאהב אותה, וואו, איך הוא יחבק.
העולם אולי כן, לגבי ארצות הברית, עוד היה מכירה יותר ממני, אבל לא בטוח שעם כל הכבוד, שגם מישהו אמר, אני לא זוכר.
הם כאלה פריקים של פוליטיקה אמריקאית.
הם אוהבים את הזיגזג גם.
שאני לא בטוחה שהם יאהבו את ההצנחה הזאת פתאום, שהם לא בחרו בה לאורך כל התהליך.
אני חושב שהם כבר מוכנים אליה. הם כבר הכינו אותם לזה.
אבל אתה רוצה דונלד, בוא נעשה פה סקר קטן.
אני רוצה מה שטוב לישראל.
מה אם מה שטוב לישראל זה דונלד?
אם דונלד יהיה המועמד שיהיה טוב לישראל, בוודאי שכן.
בוא, אתה לא עונה לי, מה יש לך?
חד משמעית כן, מה השאלה?
פוליטיקאי. את רוצה דונלד?
מה, לא? לא הבינו שכן?
מעדיפה ניקי, אבל מוותרת האחרונה.
ניקי פרשה, פורשת עוד שנייה, זהו. אז אנחנו רוצים את דונלד?
חד משמעית.
אם זה, באופן כללי אנחנו רוצים רפובליקנים על פני דמוקרטים, ככל הנראה, כרגע כן, אנחנו רוצים את דונלד על פני ביידן, כי בתקווה שעוד פעם דונלד יביא את הסביבה.
למה זה תמיד מתנצל? אני רוצה להבין, אני לא מצליח להבין, למה תמיד הישראלי, הימני,
כי הוא מג'נון, הוא די.
אכפת לי. את יודעת, זה מצחיק אותי. לפני רגע דיברת על התקשורת האמריקאית ששואלת במסיבות עיתונאים על אונס נשים ישראליות. שמעתי את הגרסאות. עכשיו, אחת הסיבות למשל שהתקשורת הישראלית חגגה על דונלד טראמפ, זה אם הוא, איך הוא דיבר לנשים לפעמים, אילו הקלטות כאלה וכל מיני כאלה, נכון?
באמת דוחה, בוא.
אין בעיה, אין בעיה. אבל את רואה כמה הכל צבוע, עלוב, מביך. כמה הדמוקרטים חלקים גדולים שם יאנסו אישה ישראלית והם לא יאמינים, כל האני מאמינה לך ילך להזזל. כשהם צריכים לתקוף את דונלד טראמפ על משהו שהוא מגעיל, שהוא אמר למישהי פתאום זה נושא, הכל צבוע. אנחנו צריכים בעיניים צמאות לרצות את דונלד טראמפ, הוא יכול להתהפך עלינו כי הוא משוגע, אבל אנחנו צריכים, יחסית למה שהוא עשה בקדנציה הקודמת, אנחנו צריכים להתפלל.
אתה חושב שהוא ישפר את
הבחירות הכי חשובות?
אתה חושב שהוא ישקם את היחסים שלו עם נתניהו אחרי מה שקרה?
תקשיב, מה זה, זה אכפת לי, יחסים שלו עם נתניהו לא מעניינים אותי, מעניינים אותי היחסים שלו עם ישראל.
אבל התמיכה של ביידן במלחמה...
איזה תמיכה?
בוא, נתניהו יודע איזה תמיכה.
בסדר, הוא שולח נשק כמו הרבה יותר מאובן.
בסוף הוא יצטרך, אתה יודע, נתניהו, בשאלת את מי אני מברך בהצלחה, לבחור בין אבא ואמא.
לא, 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 הוא לא יצטרך, זה דיפלומטי, הוא לא יצטרך לבחור, אבל תגיד, ביידן לא נס אותך עכשיו להפסיד?
אני חושב שכן.
אז מה אתה מדבר איתי על התמיכה של השני נוסעות מטוסים בתחילת הלחימה?
א', אני לא ציינתי לאיזה תמיכה אני מתכוון, אבל אני מקווה מאוד שמה שאמרתם פה לגבי ההחלטות האמריקאיות והווטו, זה לא יקרה.
אני במתח נורא לקראת נובמבר. זה אירוע מטורף לגורלה של מדינת ישראל.
טוב, אז בואו נדבר על עוד קצת אנטישמיות עם העולם, אבל הפעם באירופה. בקובעי כעורכת המוזיקה פה במקור ראשון, אני עוקבת אחרי, באופן הדוק, אחרי מה שקורה, ואחרי שהאירופאים העיפו אותנו כבינימט בחזרה לישראל, בלי השיר שלנו, המאוד מאוד גאוני, אוקטובר ריין, הנשיא הרצוג התערב ואמר שאנחנו חייבים להתמודד בכל זאת, לתקן את המעט.
הרצוג בכלל נהיה שר התרבות פה, הוא מסדר את פרס ישראל, הוא מסדר את האירוויזיון, יפה.
סופר נעני נהיה.
ממש. נשיא.
מישהו צריך לגשר בין כל הרצונות של הילדים. בכל אופן, אני שמעתי ככה בין השורות של...
עוד מעט הוא התערב גם להחזיר למכבי חיפה את הנקודה.
לפרי, הגיע הזמן. הגיע הזמן.
הנה, הם התחילו עם הכדורגל.
נו, מה קורה עם האירוויזיון?
אז מה קורה? אני רוצה לשאול את הודיה.
השיר עוד לא אושר, הבנתי. השיר החדש עוד לא אושר.
השיר החדש עוד לא אושר, אבל ככל הנראה, פשוט הורידו כל אזכור שהוא, גם האזכורים שהיו, הם היו אזכורים מאוד 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 איזוטריים למה שהיה פה. בכל אופן, האמריקאים, האירופאים לא אוהבים שאנחנו מדברים על זה שרצחו אותנו וטבחו אותנו וכל זה. הם אולי מעדיפים שיהיה להם איזשהו מונופול על הנושא הזה.
זהו, הם קצת מובחים בשביל סבא.
ואני שמעתי פה הודעה בין השורות שאת בעד ההתקפלות של ישראל ולמחוק את כל האזכורים, העיקר להיות שם.
תראה, ההתקפלות כאילו במידה מסוימת, אני מבינה שזה לא שכאילו באנו לשיר התקווה ובסוף בעצם אנחנו שרים אינטרנציונל. כאילו יש פה משהו
אבל יש כאן עיקרון.
אני כן חושבת שאנחנו לא יכולים, כן, שאנחנו צריכים להגיד שאנחנו עדיין כאן. זאת אומרת, בעיניי יש בזה עיקרון חשוב עכשיו בכלל על האירוויזיון. תראה, הנה אנחנו עושים ספוילר גם למקור ראשון. אני ראיינתי לשבת הקרובה את ירדן רומן גאט, שהייתה חטופה וחזרה. ואחד הדברים שהיא אמרה, זה היא אמרה שהאנשים, החוטפים שלה, השובים שלה, שהיא ישבה אצלם בדירה, מאוד ככה נעמו לה בשבח האסלאם כל הזמן. ככה ניסו לשכנע אותה כמה היה נפלא, וגם אמרו לה, כעובדה מוחלטת, אמרו לה, העולם יהיה אסלאמי עוד כמה שנים. זאת אומרת, זה ייקח עוד כמה שנים, אבל העולם יהיה מוסלמי. זאת אומרת, זה מה שהולך להיות. ולכן, כאילו, גם העניין הזה האירופי, זה מאוד יפה באמת, שחוגגים שם עכשיו איזה חגיגה, גם מאוד ככה מבחינה, על הרצף המגדרי, הכל, כאילו, אנחנו פה מאוד חגיגה קווירית נאה. בואי, אנחנו פה בעצם, אנחנו הרגל שלהם בדלת. ואנחנו צריכים להיות הרגל בדלת, אז בסדר, אז אנחנו קצת משנים את המילים של, אנחנו הרגל בדלת פה, כי אנחנו נמצאים, כי עוד כמה שנים, כשהם יבינו בכל זאת מתישהו, שהמאבק הזה הוא, הוא של כולם, ושאם הם לא רוצים...
לא, הם לא יבינו, אז ביי, זו תפיסה מאוד נעים.
הם לא יבינו, אני חושב
שאתה הוא... דייש כבר חגג להם על
הכושב. אני חושב שאתה הוא שנכנעו בסוף ושלחו שיר אחר. אני הייתי שולח את להקת פינג פונג כעונש, אבל אני לא קובע.
אוי, חאהבתי אותה.
ו...
מי מנהל תשלח?
עם הדגלי סוריה שלהם.
מי?
זוכרים את זה?
כן.
שהם מופיעים עם דגלי סוריה באירוע.
כן, כן. הייתי שולח את להקת פינג פונג, מעניש אותם. אני חושב שעשינו טעות שחזרנו לשם. זאת הייתה טעות, הייתה צריכה להיות אמירה ברורה, והייתה צריכה להיות מחאה.
של מה? לא רוצים, לא צריך?
של, 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 של חרמות וסתימת פיות בעולם התרבות.
ואז עושים לך את זה בכדורגל עוד
שנייה. הגיע את הפרובוקציה.
עושים את זה גם ככה, עושים את זה גם ככה. בואי, בכדורגל אנחנו משחקים בחול, אנחנו לא משחקים בארץ.
כן, כי יש פה מלחמה, זה לא קשור.
יש פה מלחמה שלא קשורה לשום דבר, לא יודע למה. אבל שוב, העניין הוא שאני לא הייתי משתף פעולה עם הדבר הזה, צערי הרב.
אני יש לי רעיון אחר.
שיתפו.
האירוויזיון, הרי בסוף, מה עשו? החליפו מילים לאותו לחן, נכון?
כן.
זה אירוע, החליפו מילים לאותו לחן. זורם איתם, מחליף את המילים, מגיע לבמה.
לא, מה אתה חושב שהם מטומטמים?
כן.
הם יקליטו אותה.
כן, לא, 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 אני ביררתי.
ההופעה האחרונה היא לייב.
ההופעה האחרונה היא לייב.
ההופעה האחרונה.
חצי גמר.
חצי גמר מוקלט.
חברים, אני אסדר לכם סדר בדברים. רב, רב, ערב לפני ההופעה האחרונה, עושים הופעה גנרלית מוקלטת.
נכון.
אתה יודע מה המטרה שלה?
אם יש איזה משהו,
אז משדרים את הקלטת.
מעולה.
אז ישדרו את הקלטת.
שום בעיה, אז לפחות, אז ישדרו את הקלטת, אין שום בעיה.
הרי האירוויזיון הוא
בגלל. הקהל בלייב, הקהל בלייב יראה את השיר המקורי, עם המילים המקוריות,
ואז יחרימו אותך 10 שנים, אז מה עשיתם? אז אל תלך.
עוד היה אמרה לי שהבעיה היא שלא שיחרימו אותי, אלא שאני אפרוש משם. תעשו איזה פרובוקציה, תעלו עם איזה חולצות, תהיו קצת ישראלים, הגיע הזמן, תחגגו להם על הצורה. בסדר, הם יעשו מה שהם יכולים, ואנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, והכל בסדר. אני באופן כללי מסכים שלא הייתי נוסע, אבל אם כבר נוסעים, בואו נעשה להם פרובוקציה לפנים.
טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אז נדבר בקצרה על עוד כמה נושאים. התפרסמו הבוקר המסקנות של ועדת מירון, הוטלה אחריות על כל מיני אנשים, אבל אף אחד לא ממש קיבל עונש, זה בעיקר...
יש שם, כאילו, לקציני משטרה יש, למפכ"ל קובי שבתאי בעצם הם אומרים אם אין מלחמה תפטרו אותו.
אבל זה, שהממשלה תעשה כטוב בעיניה, זה בגדול מה ש...
בגלל התקופה הם אומרים את זה. באופן כללי, אני יכול להגיד משהו?
כן.
למה כל דבר פה הוא 300 עמודים? אוקיי? כל פסק דין פה 400 עמודים.
זאת אומרת, יש אנשים פה עם בעיות קשב. לא,
כי זה גם מחלץ את ה... זאת אומרת, הכי קל לי לענות עכשיו, חבר'ה, עוד לא הספקתי לקרוא את כל הדוח. אם זה היה 4 עמודים, אף אחד לא היה קונה את זה שאני אומר, לא הספקתי לקרוא את כל הדוח.
גם היה ברור שברגע שיצא הספר הענק הזה, יוציאו משם מה שהם רוצים להוציא משם.
יוציאו 4 עמודים, בקיצור, מה שיקרה עכשיו זה... נצטער להגיד לכם, זה ביבי אשם, זה יהיה האירוע. אגב, לביבי יש אחריות, כמו בכל דבר שקורה תחת המשמרת שלו כראש ממשלה.
אבל אני אגיד לך מה זה כן.
מה שמצחיק אותי, אבל תראה, בסוף צחקו על אמיר אוחנה כשהוא אמר את המשפט, אם אתם זוכרים, אחריות היא אינה אשמה. אתם זוכרים את
זה? וזה מה שהדוח אומר.
זה מה שהדוח אומר.
כן, אבל
נגיד לצורך
העניין,
אבל זה אחד זה נכון, אבל בסוף הוא כן מטיל אשמה, למשל, בהיבט של אמיר אוחנה, הוא אומר שהוא לא יוכל להיות יותר שר לביטחון לאומי, שזה בעיניי סנקציה מגוחכת. אבל אני אגיד לך מה כן, התובנה שעלתה לי מהדוח הזה, אני, כמו שאתה יודע, אתה מראיין אותי הרבה, מאוד בעד ועדת בחקירה ממלכתית לחקר המלחמה.
אני כבר לא בטוח.
אני חייב להודות שאם אנחנו הולכים עכשיו לחקור את זה 3 שנים,
מסכימה עם הזמרי.
לחקור את הדבר הזה עכשיו, שאת המלחמה הזאת ואת המחדלים שלה, הקשלים שלה, 3 שנים, ובסוף זה מה שיוצא, אז אני לא יודע אם זה באמת משהו שווה ללחם עליו כל כך.
זה מה שיוצא.
משהו שאני שואל את עצמי.
ברור.
מצד שני, מה אתה עושה עם כל האנשים?
אני חושב שרוב האנשים שמעורבים בקשל הזה של המלחמה, כבר...
מה? מה הם?
מה פתאום? מחכים
ללכת הביתה.
באמת?
כן.
אתה חושב?
מי מתקפל? אולי, אולי...
הצורה, שבק.
בינתיים הם ממנים את המחליפים שלהם וכל...
אולי...
הם עוד לא מינו
מחליפים. נועם, אולי, אולי במקרה הטוב הם רוצים ללכת הביתה כדי להיכנס לפוליטיקה.
מי? מה יש עשו בפוליטיקה? מי? רונן בר ילך לפוליטיקה? הרצי הלוי עם הקלון שיש לו על המצח יכול ללכת לפוליטיקה? איזה פוליטיקה?
אף אחד מהם. אפילו
אביב כוכבי, שהוא אולי מוקרץ מחובר פוליטי, לא רואה אותו מתקרב לשטח הזה בכלל. בשביל מה?
הוא יגיד שהוא בא לעשות את התיקון, מה?
הוא לא בא לעשות את זה, אי אפשר לתקן דרך הפוליטיקה, הוא לא טיפש, הוא יודע את זה. אבל אני מאוד אופתע, אגב, אם הוא לא...
בקיצור, בוא אני אגיד לכם...
אחרי השבעה באוקטובר, אם הוא ירוץ לפוליטיקה, זה מאוד אופתע.
בוא אני אגיד לכם, לא קראתי את ה-300 עמוד, אבל אני אגיד לכם במה לא התעסקו בעקבות דוח ועדת החקירה, באיך זה לא יקרה עוד פעם. וזה לא התעסקו.
אבל אתה יודע למה?
למה?
כי יש פה, ואז אנחנו נחזור לשוויון בנטל שקיבלתי פה כבר צרכות, כי בסוף, פה אתה נוגע, בסוף יש פה גם אחריות של האנשים שהגיעו לשם. בסוף אנשים באו לשם שנה אחרי שנה וידעו שנורא נורא מסוכן שם, והמשיכו לזרום לשם בהמונים, ואני חושבת שיש פה עניין אנתרופולוגי שאף אחד לא רוצה
לקרוא את הדיבורת. אני לא חושבת
שאת... על הציבור החרדי.
אני לא... בתור מי שהייתה במירון, בלג בעומר, כמה וכמה פעמים, ספציפית בשנה היא לא הייתי, אבל הייתי כמה וכמה פעמים, אני לא ידעתי שזה מסוכן.
וואלה.
שאני עלולה למות שם. לא, ממש לא ידעתי את זה. באופן חד משמעי.
אני לא הייתי בלג בעומר במירון מעולם, ואני יכולה להגיד לך שהדוחק שם והצפיפות שם, שנים כבר אני יכולה להגיד לך את זה, הם היו מסכני חיים.
הייתי בעוד מקומות,
ניסו להגביר. 10 שנים סיכרתי את ההילולה במירון, ובכל שנה שאלתי את עצמי איך זה נגמר, זה לא נגמר.
בסדר, יש, בואי, את יודעת מה הכי מצחיק בכל הגישה הזאת, הכי מצחיק, שהשנה שבה זה קרה, היא השנה הכי פחות צפופה, אוקיי, עם הכי הרבה הגבלות שהיו. מתי זה קרה, האירוע הזה של מירון? לא בימים הכי צפופים, לא באירועים הכי צפופים שהיו בו, היה שליש מהכמות שהייתה בדרך כלל.
היה ברור תמיד, לאורך השנים, שהאירוע הזה גדול על המקום, ועל היכולות לאחל את המקום, זה תמיד היה ידוע, תמיד. אני זוכר ששנים אנחנו סיכרנו את זה, נגענו בלולים שהפכו אותם לצימרים, ובכל התשתיות החפריות שהם בנו שם, שאלנו את עצמנו חלשים לא...
אמרו לי בכדורגל, רגע, אתה הולך לכדורגל? אתה הולך לכדורגל? אתה לוקח את הילדים לכדורגל לפעמים? לוקח, אבל נכון? אתה יודע כמה שנים אני שומע שיהיו גופות בכדורגל מהאלימות? איך אתה מסכן את הילדים שלך? איך אתה מסכן את הילדים שלך?
אני לא לוקח, א', אני לא לוקח אותם למשחקים מסוכנים. אני לא לוקח אותם למשחקים מסוכנים. אני לוקח אותם...
שבוקות, יכול לקרות משהו.
לא, אני לוקח אותם למקומות שלא מסוכן, ושאני יודע שאני יכול לשים אותם במקום שהם בטוחים.
טוב.
זה הכל.
כנראה שאת האסון הבא אנחנו לא יודעים לצפות, אבל לפחות נעשה מה שאנחנו יכולים כדי שיהיה פה יותר טוב. אנחנו נצטרך לסיים כאן, לצערנו.
אבל לא דיברנו על יולי תמיר.
אבל נגמר לנו
הזמן. אני באתי בשביל יולי תמיר.
תן לנו משפט על יולי.
לא, לא, אני במשפט לא. זה ידחה לשבוע הבא. תזכרי את יולי תמיר לפרק הבא.
אבל ראית שרשמתי.
כן, מה זה, בשביל זה באתי.
כתבתי לנו על יולי תמיר.
אז רק לעצמן את יולי תמיר, אני מציע שכל אחד יסיים את הפרק ביחד ננצח. יחד ננצח.
יחד ננצח.
עם ישראל חי.
ועם ישראל חי.
אז גם עצמנו את עם ישראל חי?
אתה יודע, זה ראיתי, זה בטוח.
זה אותה גברת בשינוי אדרת.
את הסטודנטים בבית ברל, זה לא.
סיפור ענק של ישי פרידמן בעיניי, באמת.
טוב, אז זה השבוע שהיה לנו, תודה להודעה קריש חזוני, להיותם זימרי ולנועם אמיר שבא להתארח.
תבוא כל פעם.
אני אבוא בשמחה, הייתי במילואים, יש לי צו לעוד שבועיים, אז יש לכם עוד פודקאסט אחד לנצל אותי.
אם אהבתם את הפרק הזה, תנו לנו 5 כוכבים בפלטפורמה האהובה לכם. אם לא אהבתם את הפרק, עזבו. תודה לאוהד רובינשטיין על העריכה, תודה לעדי שלום רבינוביץ' על ההפקה. את התוכנית הזאת, כמו גם תוכניות נוספות של מקור ראשון, תוכלו למצוא באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל מקום שמשדר הסקטים. אני אביגיל זית, שיהיה לכם אחלה שבוע. שבת שלום.
מקור ראשון, הסקטים.